הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד הלכות תרומות. וכדרכו בתחילת כל הלכות, פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות תרומות, יש בכללן 8 מצוות, 2 מצוות עשה ו-6 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להפריש תרומה גדולה, ב', להפריש תרומת מעשר, ג', שלא יקדים תרומות ומעשרות זה לזה, אלא יפריש על הסדר. ד' שלא יאכל זר שאינו כהן תרומה, ה' שלא יאכל אפילו תושב כהן או שכירו תרומה, ו' שלא יאכל ערל תרומה, ז' שלא יאכל כהן תמה תרומה, ח' שלא תאכל חללה תרומה ולא מורה מן הקודשים. חלק הקורבן המופרש לכהנים בדרך כלל החזה והשוק. וביור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בחלקו הראשון של הפרק מדבר הרמב״ם על המקומות החייבים בתרומות ומעשרות בארץ ישראל ומחוצה לה, והוא מפרט את גבולות ארץ ישראל. בהמשך הוא מדבר על חיוב התרומות ומעשרות בפירות שבבעלות גוי, דין פירות שיצאו מהארץ או נכנסו אליה או שגדלו על גבולה, והרמב״ם מסיים בחיוב התרומות ומעשרות בזמן הזה. פותח הרמב״ם בהלכה א', התרומות והמעשרות אינן נוהגות מן התורה אלא בארץ ישראל. דהכלל הוא שכל מצווה תלויה בארץ, דהיינו שהיא חובת הקרקע אינה נוהגת אלא בארץ ישראל. וחיוב התרומות והמעשרות בארץ ישראל נוהג בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים, ובין שלא בפני הבית כאשר בית המקדש חרב, אך רק בזמן שכל בני ישראל יושבים בארץ ישראל, וכפי שהתבאר בסיום הפרק. והנביאים התקינו שיהיו נוהגות התרומות והמעשרות אפילו בארץ שינער בבבל, מפני שהיא סמוכה לארץ ישראל ורוב ישראל הולכים ושווים שם. ובאם לא יתחייבו בבבל בתרומות ובמעשרות, יש לחשוש שיבואו ליטות ולהקל אף בארץ ישראל. והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגות תרומות ומעשרות אף בארץ מצרים ובארץ עמון ומואב, מפני שהם סביבות לארץ ישראל. ובזמן החכמים הראשונים, אף לשם היו הולכים ושווים הרבה יהודים מארץ ישראל, וגם שם קיים חשש הטעות. הלכה ב', ארץ ישראל האמורה בכל מקום, דהיינו המקום שחלים עליו כל הגדרים של דיני ארץ ישראל, היא בארצות שכבשן מלך ישראל או שופט או נביא, והם עשו זאת מדעת רוב ישראל. שכך אנו למדים מהכתובים שנדרשים תנאים אלו בכיבוש כדי להכיל על מקומות אלו את דיני ארץ ישראל. וזהו הנקרא כיבוש רבים, אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שלם שהלכו וכבשו לעצמן מקום, שהם עשו זאת שלא מדעת רוב ישראל, אפילו אם המקום הוא מן הארץ שניתנה לאברהם, דהיינו בגבולות ההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, מן הנילוס ועד הפרט, ומדובר בחלקים שלא נכבשו על ידי בני ישראל בכניסה לארץ בימי יהושע, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות התלויות בארץ. ומפני זה חילק יהושע ובית דינו כל ארץ ישראל לשבטים, אף על פי שלא נכבשה, דאף שעדיין לא נכבשה כל ארץ ישראל בזמנו, הוא כבר חילק את כולה על השבטים, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. הלכה ג' הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים, שהוא החלק הצפוני של האזור שבין החידק אל הפרט, וארם צובה ואחלב, שהוא כנראה באזור של העיר חלב שבסוריה של ימינו, וכיוצא בהן האזורים שהם בסביבות סוריה של ימינו, אף על פי שדוד מלך ישראל הוא, ועל פי בית דין הגדול היה עושה, דיינו הסנדרין הגדולה, ובוודאי היה הדבר מדעת רוב ישראל, שאין עושים מלחמת הרשות אלא על פי בית דין הגדול, מכל מקום אינן כארץ ישראל לכל דבר, אך מצד שני הם גם לא כחוץ על הארץ לכל דבר, ואפילו לא כגון בבל ומצרים, שנוהגים בהם חלק מהדינים של ארץ ישראל, הרי סוריה נחשבת יותר מהם כארץ ישראל. אלא יצאו מכלל חוץ על הארץ ולהיותן כארץ ישראל לגמרי לא הגיעו. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מאחר שנכבשו על ידי המלך על פי בית דין הגדול ומדעת רוב ישראל, מפני שכבש את אותם הארצות קודם שיכבוש את כל ארץ ישראל, אלא נשאר בה באותה תקופה משבעה עממים, שחלקים מארץ ישראל עדיין היו מיושבים על ידם ולא נכבשו על ידי עם ישראל. ואילו תפס את כל ארץ כנען לגבולותיה המצוינים בתורה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, הרי אז היה כיבושו כולו עושה את הארצות שכבש כארץ ישראל לכל דבר. והארצות שכבש דוד הן הנקראים בדברי חז"ל סוריה, שדיניה התבהרו בהלכה הבאה. הלכה ד', סוריה, יש דברים שהיא נוהגת בהן כדיני ארץ ישראל, ולא רק לעניין תרומות ומעשרות, אלא גם לעניינים אחרים, כמו שאווירת האור מתומת ארץ העמים, ויש דברים שהיא נוהגת בהן כדיני חוץ על הארץ, כמו שהפרת המה כמו בחוץ לארץ, והקונה בקרקע כקונה בארץ ישראל, לעניין חיובי תרומות ומעשרות ודיני שביעית. והכל בסוריה מדברי סופרים מדרבנן, כי מהתורה דינה ככיבוש יחיד, ולא חלה עליה קדושת ארץ ישראל מהטעם המבואר בהלכה הקודמת. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את חלוקת דיני קדושת ארץ ישראל בתוך גבולות הארץ עצמה. הלכה A, כל מקום שהחזיקו עולי מצרים, דהיינו כל מקום שכבשו היהודים שעלו ממצרים ונכנסו לארץ ישראל בזמן יהושע, ונתקדש על ידי זה קדושה ראשונה לעניין חיוב המצוות התלויות בארץ, הרי כיוון שגלו בתקופת חורבן בית ראשון, בטלה קדושתן, שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קידשה לשעתה, כל זמן שהארץ הייתה תחת ידיהם, ולא קידשה לעתיד לבוא, דהיינו לכל הזמנים כולם, שלאחר שגלו ממנה, בטל עניין הכיבוש של בני ישראל את הארץ, וממילא נתבטלה גם הקדושה שנגרמה על ידי הכיבוש, וכיוון שעלו בני הגולה לארץ בימי עזרה בזמן בית שני, והחזיקו במקצת הארץ, שהם התיישבו רק בחלקים מארץ ישראל, ולא בכל המקומות שכבשו מולי מצרים, ובכניסה זו לארץ ישראל לא היה כיבוש, שהרי הם התיישבו בה ברשותו של כורש מלך פרס ששלט אז בארץ ישראל. הרי כאשר בני הגולה החזיקו בארץ, הם קידשו הקדושה השנייה, העומדת לעולם, לשעתה ולעתיד לבוא, דהיינו לכל הדורות הבאים. שהקדושה שמפני הכיבוש, כאשר בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. אך הקדושה שמפני החזקה, שנובעת מבעלותם על ארץ ישראל, איננה מתבטלת לעולם. והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים בימי יהושע ולא החזיקו בהם עולי בבל בזמן בית שני, דף שהקדושה בטלה מהם, והם חייבים במקומות אלו בתרומות ומעשרות מהתורה, הרי חכמים הניחו אותם כפי שהיו לפני החורבן ולא פטרו מן התרומה והמעשרות, והסיבה שתקנו זאת היא משום שעל ידי חיוב התרומות והמעשרות ינהגו בהם אף דיני השמיטה, וזאת כדי שיסמכו עליהם העניים בשביעית, שהפירות הצומחים במקומות אלו בשביעית מאליהם יהיו הפקר ויוכלו עניי ישראל לחיות מהם, שבשנת השמיטה אין נוהגות המעשרות בארץ ישראל, וצריכים העניים שבארץ ישראל השלמה למחייתם. ורבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה, התיר את בית שאן מבין אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל. דיינו שהוא פטר את בית שאן מתרומות ומעשרות, והוא נמנע על אשקלון, דיינו שבהסכמת חכמים אחרים, הוחלט להתיר את אשקלון ופטרה מן התרומות והמעשרות. הלכה ו' נמצא לסיכום הדברים שנתבהרו בהלכות הקודמות, שכל העולם לעניין מצוות התלויות בארץ נחלק לשלוש מחלקות, ארץ ישראל וסוריה וחוץ על הארץ. וארץ ישראל עצמה נחלקת לשניים, כל שהחזיקו בו עולי בבל חלק אחד שחייב בתרומות ומעשרות ושביעית מעיקר הדין, וכל שהחזיקו עולי מצרים בלבד חלק שני שחייב בתרומות ומעשרות ושביעית רק מתקנת חכמים, וחוץ על הארץ נחלקת גם היא לשניים, ארץ מצרים ושינער ועמון ומואב, המצוות התלויות בארץ נוהגות בהם מדברי סופרים ונביאים, שבשינער היא תקנת נביאים ובארץ מצרים עמון ומואב מדברי סופרים, וכל שאר הארצות שבחוץ על הארץ אין תרומות ומעשרות נוהגות בהן כלל אף לא מדרבנן. ובין ארץ ישראל לחוץ לארץ יש את סוריה, שכאמור היא לא לגמרי כארץ ישראל, אך היא גם לא לגמרי כחוץ לארץ. ובהלכות הבאות מציין הרמב״ם את גבולות הארץ. הלכה זין, איזו היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים, מרקם שהיא במזרח ארץ ישראל עד הים הגדול, הים התיכון שהוא הגבול המערבי של ארץ ישראל, ומהאשקלון שהיא לדרום ארץ ישראל עד עכו שהיא בצפון, אך עכו אינה קצה הגבול הצפוני של ארץ ישראל, אלא תורי אמנום שהיא צפון עלה, אלא שמצפון לעכו נכנסה רצועה של חוץ על הארץ. ולפיכך, באם היה מהלך מעכו לכזיב שהיא לצפונה של עכו, הרי כל הארץ שעל ימינו שהיא מזרח הדרך, הרי בחזקת חוץ על הארץ וטמאה משום ארץ העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית, עד שיוודע לך שאותו המקום ארץ ישראל, וכל הארץ שעל שמאלו, שהוא מערב הדרך, הרי בחזקת ארץ ישראל, הוא תאורה משום ארץ העמים, וחייבת במעשר ובשביעית, עד שיוודע לך שאותו המקום חוץ על הארץ. מכיוון שהרצועה שהיא מחוץ לארץ היא בעיקר לימין הדרך, וכאמור, קצה הגבול הצפוני מערבי של ארץ ישראל הוא בתורי אמנום, שזהו אור ההר, וכל ששופע ויורד מתורי אמנום ולפנים, דיינו דרומה, הוא ארץ ישראל, ומתורי אמנום ולחוץ, דיינו צפונה, הוא חוץ על הארץ. והניסים שבים, היינו האיים, רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהם, כאין קו אווירי מתורי אמנום שבצפון ועד נחל מצרים שבדרום, שהוא נחל אל הריש או הנילוס, וכל האיים שמן החוט ולפנים ארץ ישראל, מן החוט ולחוץ חוץ על הארץ. וזוהי צורתה, וכאן מצייר הרמב״ם את הגבולות של ארץ ישראל. הלכה ח' מיכן החזיקו עולי בבל, מכזיב הנמצאת בצד מערב של ארץ ישראל, ולפנים כנגד המזרח, דיינו ממערב למזרח ברוחבה של הארץ, ומכזיב ולחוץ לצד צפון עד המנה ואי אמנום, דיינו הור האר, שהוא הקצה הצפוני של גבולות ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, ובדרום, מאשקלון ועד הנהר והוא נחל מצרים, שהוא הקצה הדרומי של ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, לא החזיקו בו עולי בבל, דעולי בבל החזיקו בצפון רק עד כזיב, ובדרום עד אשקלון, וכזיב עצמה לא החזיקו בה עולי בבל. הלכה תת, איזוהי סוריה מארץ ישראל ולמטה, דיינו לצד צפון מזרח, כנגד הרם נהריים והרם צובה, כל יד פרט. דיינו האזור שבסמוך לנהר פרט, עד בבל כגון דמשק והחלב וחרן ומקבט וכיוצא בהן. עד שינר, אך לא כולל את שינר עצמה שהיא בבל, וצהר הרי כסוריה. אבל לקו חוץ על הארץ כאשקלון, דיינו שלא כבשו מולי בבל, והם תחומי ארץ ישראל שכבשו מולי בבל. ועד כאן בעניין הגבולות השונים של ארץ ישראל, ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את דיני חיוב התרומות והמעשרות בפירות שבבעלות הגוי. הלכה יהוד, גוי שקנה קרקע בארץ ישראל, לא יפקיעה מן המצוות התלויות בארץ, אלא הרי נשארת בקדושתה, ולפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו, שישראל קנה את השדה בחזרה מהגוי, אינה נחשבת ככיבוש יחיד. שכאשר אדם יחידי קונה חלקים שאינם מארץ ישראל, אין הם מקבלים את הקדושה של ארץ ישראל, אלא כאן, מכיוון שמלכתחילה הגוי לא הפקיע את הקדושה, הרי כאשר היהודי חזר וקנה ממנו את השדה, הרי הוא מפריש תרומות ומעשרות, ומביא ביקורים, והכל מן התורה, ככל קרקע שבארץ ישראל, כאילו לא נמכרה לגוי מעולם. וכך גם כשקנה ממנו גם את הפירות, באופנים מסוימים וכפי שהתבהר בהלכות הבאות. ויש קניין לגוי בסוריה להפקיע מן המעשרות ומן השביעית, כמו שהתבהר בהלכה י"ז, ולפיכך כאשר הוא קנה את הפירות מן הגוי, הרי הם פטורים מן המעשרות. אך באם חזר וקנה ממנו את הקרקע, הרי היא חייבת במעשרות. הלכה י"א, פירות הגוי שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, אם נגמרה מלאכתן ביד הגוי ובתבואה היינו כשמרחן הגוי, דיינו שהחליק את פני הרמת התבואה, שזה נחשב לגמר המלאכה של התבואה המחייב בתרומות ומעשרות, הרי הם פטורים מכלום, שאינם חייבים כלל בתרומות ומעשרות, אף שהקרקע נשארה בקדושת ארץ ישראל גם כשהיא ברשות הגוי, משום שנאמר בפרשת שופטים בעניין חיוב התרומה, ראשית דגנך תיתן לו לכהן, דגנך ולא דגן הגוי, דיינו שישראל הוא צריך לעשות את הדיגון שזהו המרוח שהוא גמר המלאכה. דהתבואה נקראת דגן רק לאחר שהעמיד ממנה קרי, דיינו שהערם אותה בערמה. אך באם הגוי עושה את הדיגון, שהוא גומר את המלאכה הרי הם פטורים מתרומות ומעשרות. אבל אם לקחן ישראל מהגוי אחר שנתלשו מהקרקע, עוד קודם שתיגמר מלאכתן וגמרן ישראל, הרי הם חייבים בכל מן התורה, שהרי כאמור מה שהקרקע שייכת לגוי אינו מפקיעה מקדושתה, ומכיוון שמרחן ישראל כאשר הם בבעלותו, הרי הם אף בכלל דגנך, אך במקרה זה יש שינוי באופן נתינת התרומות והמעשרות, שמפריש תרומה גדולה ונותנה לכהן כרגיל, והוא מפריש גם תרומת מעשר, ומוכרה לכהן, ומעשר ראשוני שלו, שהמעשר הוא שלו הוא כפי שהתבהר בהמשך, והמעשר הוא חולין, ולפיכך הוא יכול לאכול את פירות המעשר בעצמו. אך תרומת המעשר שגם מי שלו היא קדושה ומותרת באכילה רק לכהנים, ומכיוון שהיא בבעלותו הרי הוא מוכרה לכהן בדמים. והסיבה שהוא לוקח את המעשר ואת תרומת המעשר לעצמו, מפני שהוא, בעל התבואה, אומר ללוי במעשר ולכהן בתרומת מעשר, אני באתי מכוח איש, הוא הגוי, שאין אתם יכולים ליטול ממנו כלום, שהרי הגוי אינו חייב בתרומות ובמעשרות, ומכיוון שאני באתי מכוחו שקניתי ממנו את הפירות, הרי אף עליי לא חל החיוב לתת לכם את המעשר ותרומת המעשר. ומפני מה אמרו שלא ייתן את תרומת המעשר לכהן כפי שעליו לתת לו את התרומה הגדולה? שהרי בתרומה יש קדושה, ולפיכך הוא חייב לתנה לכהן, ולא נפטר בטענה שהם לא יכלו לקחת את התרומה מהגוי, ואם כך, כך גם היה צריך להיות בתרומת המעשר. הרי הדבר נלמד מהפסוק, לפי שנאמר בתרומת מעשר בפרשת קורח, כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. שהמילים מעט בני ישראל מיותרות, ודרשו זאת חכמים, טבל שאתה לוקח מישראל, אתה מפריש ממנו תרומת מעשר ונותנה לכהן. אבל טבל שאתה לוקח מן הגוי, אין אתה נותן לכהן את התרומת מעשר שיפריש ממנו, אלא משום קדושתה הוא מוכרה לכהן, ולוקח ממנו את דמיה. ומעשר ראשון הוא קש לתרומת מעשר, לפיכך אף את המעשר הראשון אין הוא חייב לתת ללוי. ואין הוא חייב אף למוכרו לו משום שאין במעשר קדושה. וכל זה כאשר מחר הגוי לישראל את הפירות כאשר הם תלושים מהקרקע. אתה מבאר הרמב״ם בהלכה י' ב' שבאים מחר הגוי את הפירות שלו לישראל כשהם עדיין מחוברים בקרקע. הרי אם המחירה הייתה עד שלא באו לעונת המעשרות. דיינו הזמן שהפרי ראוי לאכילה, שרק אז הוא חייב בתרומות ומעשרות מהתורה, ונגמרו שהגיעו לעונת המעשרות, וגם נגמרה מלאכתן ביד הישראל. הרי הפירות חייבים בכל, בכל התרומות והמעשרות, ונותן את התרומות והמעשרות לבעלים שלהם, שבמקרה זה חייב אף לתת את המעשרות ללוויים, ואת תרומת המעשר לכהנים. שהרי כל החיוב של התרומות והמעשרות חל כאשר הפירות היו בבעלות ישראל, ואין מחרן הגוי לישראל רק לאחר שבאו לעונת המעשרות, שאז בזמן תחילת ההתחייבות של הפירות בתרומות ומעשרות הם היו בבעלות הגוי, אך הם היו עדיין מחוברים לקרקע, והמשך הצמיחה של הפירות היה ברשות ישראל, וכך גם גמר מלאכתם היה על ידי ישראל. הרי הוא מפריש תרומת מעשר ומעשר לפי כל הפירות כפי שהם עתה, שכך הוא צריך לעשות בכל מקרה שבו הוא קנה את הפירות מהגוי, אף אם קנאם לאחר שנתלשו מהקרקע, אך במקרה זה שחלק מגידולם בזמן שהיו אמורים להתחייב במעשרות היה ברשות הגוי, הרי הוא נותן מהן לבעלים לפי החשבון. שאת המעשר ותרומת המעשר שהוא הפריש על חלק הפירות שצמחו ברשות הגוי, אין הוא חייב לתת לכהן וללוי, ואת מה שהפריש על מה שצמח בחלקו, חייב הוא לתת להם. כיצד לקח תבואה זרועה מן הגוי אחר שהביא השליש מגידולה, ששיעור גידול זה כבר מחייב במעשרות בתבואה, ונגמרה ביד ישראל, שגמר גידולה של התבואה וגמר מלאכתה היה כאשר היא הייתה ברשות ישראל, הרי הישראל מפריש את מלוא התרומות ומעשרות כמו שביארנו, ונותן שני שלישי המעשר ללוי, ושני שלישי תרומת מעשר לכהן, שהרי שני השלישים האחרונים של גידול התבואה היה ברשותו, אך את תרומת המעשר ואת המעשר, שהפריש על שליש התבואה הראשון שצמח ברשות הגוי, אין הוא צריך לתת לכהן וללוי, אך הוא מוכר לו לכהן את השליש של תרומת המעשר. שדין תרומת המעשר והמעשר שהפריש על השליש הראשון, הוא כדינם כאשר הוא קנה את התבואה מהגוי לאחר שנתלשה מן הקרקע, שנתבאר בהלכה הקודמת. ועד כאן דיבר הרמב״ם על פירות שגדלו בשדהו של הגוי והוא מחרם לישראל. ואתה מדבר הרמב״ם על מצב הפוך, פירות שגדלו בשדהו של הישראל והוא מכר אותם לגוי. הלכה חף ב' פירות ארץ ישראל שיצאו לחוץ על הארץ, קודם שנגמרה מלאכתם, שעדיין לא התחייבו בתרומות ומעשרות או חלה בארץ ישראל, שלעניין תרומות ומעשרות מדובר שמרח את התבואה בחוץ לארץ, ולעניין חלה שלה שתעיסה רק בחוץ לארץ. הרי במקרה זה, הרי הם פטורים מן החלה, במקרה של אש מהמיסה לצורך אפיית לחם בחוץ לארץ, ומן התרומות ומן המעשרות, שנאמר בפרשת שלח בנוגע לחיוב החלה, שאוכל בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, שהמילה שמה היא מיותרת, ודרשו ממנה חכמים, שמה אתם חייבים, דיינו רק בארץ ישראל, אבל בחוץ על הארץ אתם פטורים. ואם יצאו הפירות מארץ ישראל לסוריה, חייבים מדבריהם, לפי הדין הנהוג בסוריה. וכן להפך, פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ קודם גמר מלאכתם, דהיינו שעשיית האיסה, שזו אישת חיוב החלה, הייתה בארץ ישראל, הרי הם חייבים בחלה, שכאמור בנוגע לחלה נאמר שמה. שמה, דהיינו בארץ ישראל, אתם חייבים בין בפירות הארץ, בין בפירות חוץ על הארץ. ולעניין מעשרות, הרי אם נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ, דיינו שגמר מלאכתם לעניין תרומות ומעשרות, וכגון בתבואה מרוח הקרי היה על ידי ישראל בארץ ישראל, הרי הם חייבים במעשרות מדבריהם. הלכה חף ג' אפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ ישראל, דיינו שבתוך הספינה שבדרך כלל היא מעץ, ישנו אפר וצומחים בו מגידולי הארץ, הרי בזמן שהספינה גוששת לארץ, דיינו שהיא מתחככת ונוגעת בארץ, הרי הצומח בו באפר זה שבספינה חייב בתרומה ומעשרות וכן בדיני שביעית, כצומח בארץ ישראל עצמה, משום שכאמור הספינה היא מעץ, והלחות שנוסרת באפר מחברת בין האפר לבין הצמח, וממילא הצמח יונק מן הארץ. הלכה חפדה לדילן שעומד בחוץ על הארץ, בסמוך לגבול ארץ ישראל, ונופו דיינו ענפיו נוטה לארץ, שענפיו נמשכים עד לשטח שמעל לקרקע ארץ ישראל, או להפך שהאילן עומד בארץ ישראל ונופו נוטה לחוץ על הארץ, הרי הדינו שהכל הולך אחר העיקר, דין זה משנה לאן הענפים נוטים, אלא מה שקובע הוא איכן עומד גזע אילן, ששם הוא יונק מן הקרקע, שבאם הוא עומד בארץ ישראל, הרי כל הפירות חייבים בתרומות ובמעשרות, ואם הוא עומד בחוץ לארץ, הרי הם פטורים. ואם היו מקצת שורשיו של האילן בארץ ומקצתן בחוץ על הארץ, הרי אפילו אם היה צחיח סלע מבדיל ביניהן, דיינו שעל הגבול עצמו, בין שני החלקים של שורשי האילן, נמצא סלע או אדמה קשה ויבשה, והוא מפריד בין השורשים, הרי טבל וחולין מעורבים זה בזה, שבכל חלק של הפירות, הן זה של ארץ ישראל והן זה של חוץ לארץ, יש עירוב של טבל, דיינו פירות החייבים במעשרות, וחולין, פירות הפטורים ממעשרות. וזאת משום שכל ההפרדה של הסלע היא רק בין השורשים, אבל הגזע שממנו צומחים הענפים והפירות הוא אחד, והוא יונק הן מהשורשים שבארץ ישראל והן מהשורשים שבחוץ לארץ, ולפיכך כל הפירות מעורבים מטבל וחולין. הלכה חפה, יציץ נקוב שישנו נקב בתחתית העציץ ומשם הוא יונק מן הקרקע, שהיה בו זרע שלו ישריש, ששורשיו התפתחו רק בעציץ ולא נכנסו דרך הנקב לקרקע עצמה, והיה עיקרו, דיינו שהציץ עצמו היה מונח בארץ ישראל, ונופו, ענפיו היו נוטים לחוץ על הארץ. הרי במקרה זה הולכים אחר הנוף שנמצא בחוץ לארץ, ופירותיו פטורים ממעשרות. הלכה חווה ותרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, שכמבואר בתחילת הפרק, הם קידשו מקומות אלו לתמיד, ואפילו בימי עזרא, בימי בית שני, כאשר בית המקדש עמד על תילו, אינה מן התורה, אלא מדבריהן, שחיוב התרומות והמעשרות והחלה בזמן הזה, ואף בתקופת הבית השני הוא רק מדרבנן, שאין לך תרומה של תורה, אלא בארץ ישראל בלבד, שכאמור שכל המקומות שסביבות ארץ ישראל שנוהגת בהם התרומה, הוא רק מדרבנן, אך גם בארץ ישראל התרומה נוהגת רק בזמן שכל ישראל שם, שנאמר בנוגע לחלה, שהחיוב בה הוא בבואכם אל הארץ. דיינו ביד כולכם כשהיו בירושה ראשונה, דיינו בכניסת ארץ ישראל בימי יהושע, וכמו שאין עתידין לחזור בירושה שלישית, בביאת המשיח במהרה וימינו ששוב פעם יחזרו כל בני ישראל לארץ ישראל, לא כשהיו בירושה שנייה שהייתה בימי עזרא, שהייתה ביאת מקצתן, ולפיכך לא חייבה אותן ביאה זו בתרומות ומעשרות מן התורה, אלא רק מדרבנן. ואין צריך ביאת כולכם ממש, אלא די בכמעט כולכם, ולדעת הרבה מפרשים די בביאת רובכם, שהכלל הוא שרובו ככולו. ואף שהכתוב בבואכם נאמר בנוגע לחלה, הרי כפי שנתבאר בפרשה זו מושבת התרומה לחלה. והרמב״ם כותב מסברה, וכן יראה לי שהוא הדין במעשרות שאין חייבים בהם בזמן הזה, אלא מדבריהם כתרומה. וכפי שמבאר הרמב״ם בפירוש המשניות, הרי תרומות ומעשרות עניין אחד הם. וכאן מסתיים הפרק הראשון.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.